עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. הקורבן התורן של התלהמות האופוזיציה היא חברת הכנסת עידית סילמן מימינה, יושבת ראש הוועדה המסדרת והקואליציה. היא יושבת שם כל יום וחוטפת הצקות, התאמרויות ויותר גרוע מזה, דיבור נגוע במיזוגניה והשפלה שאין לתאר. הם קוראים לה ילדה קטנה ודורשים ממנה להיות ילדה טובה, הם מנסים להקטין ולהשפיל אותה. מישהו נתן להם את ההוראה לעשות את זה? נדמה לי שאפשר לנחש מי הגה את הרעיון המדהים הזה. ושיהיה ברור, מותר לתקוף אותה, מותר לריב איתה, מותר להטריל אותה, זה תפקיד האופוזיציה. אבל השוטר הזה הוא שוטר טוב, כי הגועל נפש הזה מזכיר לסילמן ולכולנו למה החברים הגדפנים האלה נמצאים עכשיו באופוזיציה אחרי שנות דור בשלטון. כי אפילו הציבור שלהם נקע נפשו מהסגנון, מהרמה הירודה ומהבחילה המתמדת שאדם מהיישוב סובל כשהוא מנסה לעקוב אחריהם. תודה.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. כבר כמה ימים העזתים לא שורפים שדות בדרום, ולכן הסולר לעזה התחיל לזרום, ותרשו לי לנחש, גם הכסף הקטרי במיליוני הדולרים שלו יגיע השבוע. כל הגיבורים המתלהמים, המשתלחים, ליברמן ובנט והנדל וגדעון סער, אלקין ואילת שקד, כל אלה שהגדירו העברת כסף לחמאס כתשלום פרוטקשן, שלא יקרה כשהם יגיעו לשלטון, והבטיחו להתנות הכל בהחזרת גולדין ושאול, הנה הם מתקפלים, כצפוי. למה כצפוי? אני סתם אומר. לפני חצי שנה אני לא צפיתי פליק פלק אידיאולוגי כזה. חשבתי מקסימום כמה החלקות טקטיות. אבל ברגע שהימין הזה הסכים לשבת עם מנסור עבאס והאחים המוסלמים, היה ברור לי שזה רק עניין של זמן. היום שמענו גם שהתושבים של אביתר יפונו, המבנים יישארו לפי שעה, לא הערבים של חן אל אחמר שהשתלטו על אדמות מדינה, יהודים שהשתלטו על אדמת מדינה בשומרון. ועכשיו זה כבר באמת לא מפתיע. שום דבר כבר לא יהיה מפתיע. שלום.
מה קורה?
אני באולפן, תשמע, זה התרגשות. זה התרגשות אחרת.
כן, כן, אתה באולפן. יום חג לבש האולפן.
כן, זה סוג אחר
קרה?
של מטר.
מה קרה? מפנים את חן אל אחמר ולא רצית לשמוע את הרעש?
יש מסיבות סיום בגן על ידינו. יש גן גדול.
יש גן על
ידכם? גן גדול, לא גן ילדים, גן ציבורי גדול, וראיתי את הקוטר של הרמקולים שהביאו לשם, והבנתי ששידור לא יהיה.
הרגשת כמו בנט, ליד הבית.
על יד הבית.
למה לא מארגנים הפגנות ליד הבית שלך אף פעם?
חוסר עניין לציבור, ככה זה מוגדר בחוק.
עורך ומפיק אסף נבו, אחראי על השידור, איציק אהרון. אתם לא יודעים מה צפוי לכם פה בפתיח התוכנית, הולך להיות פה פתיח היסטורי.
אנחנו הולכים להתעסק בדברים, בדבר הכי חשוב שיש.
אל תגיד עוד במה.
היחידים שחשוב.
יותר מהערכת החוק של הזה, של הייחוד משפחות, ויותר מאביתר, ויותר ממה שאתה רוצה, אני חושב, לפחות כרגע. אבל למה אנחנו מקדימים את המאוחר? תשמע, יש לנו פה עניין עם משאלים, אתמול די שברנו את האינטרנט עם המשאל, יש לך פה תוצאות מדהימות, מעניינות אפילו, אבל רגע, אני אשאל קודם כל, אני אספר מה שאלנו אתמול. אתמול שאלנו, עד עכשיו, איך נראה לך, או נראה לך, תפקוד ממשלת בנט לפיד? 7,061 מצביעים ומצביעות השתתפו.
לדעתי מדובר בסי.
מה זאת אומרת?
כלומר, הממשלה החדשה מעניינת את הציבור יותר מהממשלה השנה.
לא היה לנו אף פעם שהוא היה לנו.
7,000, כזה? נדמה לי שלא.
אני חושב שהיה לנו, היה איזה 8,000, 9,000. בקיצור, סבבה לגמרי, אומרים 69%. זה מספר, בואו נפיץ קצת.
כל השמאלנים ענו.
זוועה, אין להם מושג, אומרים 12%. סביר יחסית לביבי, אומרים 14%. ומחכה לספר הבא של בנט, אומרים 5% חמוצים. אני שוקל אם להסגיר את המשאל הטרי לפני שאנחנו עושים על מה לא נדבר היום. אתה יודע מה? תגיד לי רגע.
כן.
על מה לא נדבר היום?
בגץ קבע שמדיניות הייצוא הביטחוני של ישראל אינה כפופה לביקורת שיפוטית, אלא במקרים חריגים ביותר. שכוח.
ילד ארדן מבקש לסיים את תפקידו, הודיע לבנט שהוא מבקש להמשיך באום. למה בדיוק?
השירות הצבאי לבנים יימשך 32 חודשים. הפופוליזם של קיצור השירות מימי שאול מופז נעצר.
שכוח. יועץ של ראש ממשלת פקיסטן נפגש בישראל בחשאי עם ראש המוסד. טוב, בחשאי זה כבר לא.
ההפגנות מול הבית של בנט הוגבלו לשלוש פעמים בשבוע עד 200 איש ובלי רעש חזק. המפגינים מבקשים שיעבור כבר לבלפור כדי להשתחרר מהמגבלות.
בדיוק. בבחינות הבגרות התקיימו השנה בלי מסכות למרות הקורונה, נתגבר.
נחמן אש יחליף את חזי לוי. תודה חזי, בהצלחה נחמן.
פושע מין לשעבר ראש ישיבה בצפת עזרא שיינברג מבקש קיצור עונש בגלל התנהגות טובה. אל תקצרו לו.
ליברמן מבקש לבטל פטור ממע"מ על קניות באינטרנט עד 75 דולר. סין העלתה את רמת הכוננות.
מדינות אירופה שמיהרו לגנות את ישראל על הקמת גדר ההפרדה בונות בימים אלה גדר ענקית בין טורקיה ליוון כדי לבלום גלי מהגרים. צחוק הגורל.
כן, אנחנו יכולים להגיע לעיקר.
עכשיו אנחנו קודם כל למשאל אתרי. ובכן, משאל 103, מהדורת קיץ. מה עושים עם המזגנים ברכבת, אוטובוס, קניון, קולנוע וכו'? 1. מחלישים, מקפיא כאן. 2. מחזקים, בחוץ שרב. 3. משאירים ככה. 4. מפרידים, נשים וגברים. הכוונה פה זה אחת ולתמיד בכל המקומות. החרדים חכמים, אתה יודע, אנשים הולכות אחורה.
אפשר לסגור את המזגן. חלש, ממילא לא מגיע המזגן של הנהג.
אז מה הבעיה שיהיה אגף בקולנוע ואגף בזה, שיהרגו אותי, עכשיו שאני רציני. ואנחנו החלטנו, אריה, אני חייב להגיד שזה בהשראתך, לדחות את כל נושאי הוועדה המסדרת וההתנחלויות והרעש אצל בנט קצת קדימה ולפתוח עם זה. נגיד שלום לדוקטור נעמה קונסטנטיני.
ערב טוב לך.
שלום. ערב מצוין.
טוב, דני רופ כבר מגיב לי, אין בקיץ שרב. מה, מה, אתה מבין?
סתם חם, בסדר, אוקיי. לא שרב, חם.
מנהלת, דוקטור קונסטנטיני, היא מנהלת המרכז לרפואת ספורט שערי צדק, ויושבת ראש המועצה הלאומית לבריאות האישה, וכל האירוע הזה קורה בגלל שרת התחבורה, הפעלתנית, אני חייב לציין, שמפתיעה אותי מאוד לטובה, שעונה לכל מיני שאלות וטענות ותלונות של הציבור. אחת מהן הייתה נוסעת ברכבת שאמרה לה, מירב, אני קופ בית מקור, די כבר עם זה. יש לנו את הקטע שבו היא עונה לה, הנה.
גם לי קר נורא ברכבת. האמת שקר לי במזגן תמיד. כי ככה זה, לבנות יותר קר מאשר לבנים במזגן. זה ידוע. והעולם קצת מתנהל לפי הבנים, אז גם הטמפרטורה של המזגן בדרך כלל לפי הבנים. אז אני אבדוק את זה. אני אבדוק אם אנחנו יכולות לסדר את המזגן ברכבת ככה, שלבנות לא יהיה קר, אבל לבנים לא יהיה חם. אז אני על זה.
פרופסור קונסטנטיני, עכשיו תגידי, היא אומרת את האמת, או שיש לה שומן תת-אורי בכמות לא סבירה, או שמדובר במיתוס?
קודם כל, יש לנו שרה נהדרת, ואני מאחלת לה שתמשיך להיות פעלתנית, ואנשים פעלתנים בדרך כלל לא חם להם, והם נהנים מקור. זה דבר ראשון. דבר שני, זה מאוד מאוד תלוי מה הטמפרטורה. כי במזג אוויר שקצת קר, לנשים פיזיולוגית, לא פסיכולוגית, פיזיולוגית יש יתרון על גברים, כי יש להם יותר שומן תת-אורי בממוצע מלגברים. בקור קיצוני יכול להיות להם יותר קר.
למה?
עכשיו אני...
כי זה מבודד.
למה בקור קיצוני? כן, שומן תת-אורי הוא מבודד, הוא אכן מבודד. תשאל כל מי שצלח את הלמנש, כמה קילו הוא הוסיף בשומן, כדי שהוא יוכל לצלוח את הלמנש.
שאלת ברווזים, מה הם עושים כשהאגם קופה?
הנחמה היא שאני מוכן לצליחת הלמנש. לא, אבל לא הבנתי, רגע, אבל אני פה היחיד שהוא לא דוקטור ולא פרופסור. אמרת שיש להן יותר שומן אורי, אבל אמרת
ש...
תת-אורי. אבל שיהיה להן יותר קר בקור קיצוני, זה הבנתי נכון? לא הבנתי, לא מבין איך זה מסתדר.
בקור קיצוני, הגוף מפעיל מגנה שנקרא רעד, הצטמררות, וזה מופעל על ידי שרירים, ולגברים יש יותר שרירים. כך שבקור קיצוני, לגברים תיאורטית יש יותר יכולת להתחמם. עכשיו, אני חייבת להגיד לך שיתרה מזלך, ואני הרגע ירדתי מהרכבת. אני נחתתי בנתב"ג, ונסעתי ברכבת, ופשוט עשיתי ראיון עם האנשים ברכבת. לא הייתה שם אישה אחת שאמרה שקר לה, כולם אמרו שממש נעים להם, אבל התעקשתי עם אחת מהנשים, אמרתי לה, את בטוחה? היא אמרה לי, את יודעת, זה גם תלוי בגיל הנשים. אני בגיל שכבר יכול להיות לי גם גיל המעבר. ואז עצרתי חיילת ושאלתי אותה, והיא אמרה שמעולה לה. אז אני מציעה שאנחנו נעשה קודם סקר, מסודר, ונראה מה טוב לאנשים.
יכול להיות שצריך לדאוג קודם שהרכבות ייסעו בזמן ואחר כך לטמפרטורה שלהם? זה השורה התחתונה שלה.
לכולנו חם בלב. לא, אבל אני, אריה קרא לך מקודם פרופסור, אצלי כתוב דוקטור, אני לא יודע מה את באמת.
אני פרופסור ברוב
עוונותיי. תשמע, אני למדתי שקיבלת פרופסורה, שאני קורא לכולם פרופסור ואף פעם לא קיבלתי סתירה.
אבל בכל זאת, הרי יש קטע בין נשים לגברים ממזגן, בואו לא נכחיש אותו. זה מתחיל מחדר השינה, שבו כמעט בכל המקרים הקרב הוא שהאישה רוצה להחליש והגבר לחזק את המזגן, ומתפזר לכל עבר. בכל זאת, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, פרופסור קונסטנטיני.
אי אפשר להתעלם מזה, אבל בואו ניתן לך חומר למחשבה לערב. ילדים הרבה יותר רגישים לקור מאיתנו, נכון? כי שטח הגוף שלהם הוא יותר גדול מהנפח שלהם, אז הם תמיד, אתה מסתכל עליהם בבריכה, הם רועדים מקור, שפתיים כחולות, משקשקים, מקשקשים בשיניים, והם תמיד יגידו לך שלא קר להם, הם רוצים להישאר עוד בבריכה,
כן,
נכון?
כן, הם לא מתלוננים. אוי, את לא. אומרת שהבעיה זה המוטיבציה.
אני לא אמרתי.
לא חשבתי על זה.
רק נתתי לך דוגמה.
כן. אין לא יכול, יש לא רוצה המפקד. ככה אמרו לנו, וזה כנראה האמת.
טוב, אני לא אשאל מה הילדים בבריכה עושים כדי להתחמם.
הם מחממים אחרים.
במים, כן. אבל טוב, אנחנו, הדילמה הזו והמלחמות עוד יפרצו בגלל הדבר הזה. פרופסור קונסטנטיני, עזרת לנו לשובב את נפשנו במשב הרוח המרענן הזה בפתיחת התוכנית, תודה רבה לך.
תודה רבה.
כל טוב, ביי ביי.
אז עכשיו אנחנו ערוכים לצלול לתוך הג'יפה הפוליטית ולהגיד שלום לחבר הכנסת רם שפע, מפלגת העבודה. שלום רם.
שלום לך, זה לא אישי מה שהוא אמר על הג'יפה.
ברור שלא, לא, ההפך.
ברוך, שלום לכם, אבל אני אחזיר אתכם לנושא הקודם, אני חייב וידוי, מותר לי?
כן, גם אתה באת ברכבת עכשיו.
אני לא באתי ברכבת, אבל אני כמעט תמיד קר לי, אני תמיד מאלה שרוצים שהמזגן יהיה על חום, ולכן אני מצדד מאוד במטרה החשובה להעלות את הטמפרטורה ברכבת.
תראה איזה, איך היא, תשמע, אי אפשר לא לפרגן למרב מיכאלי, תראה איך ככה חברי הכנסת מושמעים. תשים לב, אריה, השתלטה על המפלגה, רם שפע פתאום קרלו.
לא, 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 זה בכלל לא חשוב.
אני אבא שלי, אם אתם רוצים להרחיב את הנושא.
רם שפע הוא מפלגת העבודה, ועם כל הכבוד זה לא חשוב, חשוב מה רעם אומרת. בסוגיה הזאת, רעם תחליט מה תהיה הטמפרטורה ברכבת.
תגיד, אתה בוועדה מסדרת, נכון?
בהחלט, בהחלט.
והטמפרטורה שם גבוהה מאוד. קודם כל, מה אתה חושב על מה שעובר שם על עידית סילמן? אני קצת דיברתי על זה בפתיחת התוכנית. עוד פעם, תפקיד האופוזיציה זה להטריל ולעשות לכם את המוות. השאלה אם לדעתך, לא שאתה אובייקטיבי, כן? ועדיין אם לדעתך כל הצעקות האלה, ילדה קטנה, ילדה טובה, הקטנות האלה מערערות אותה או מוסיפות לאופוזיציה?
אני אגיד ככה, קודם כל אני חושב שעידית באמת, היא בחורה חזקה, וזה רק מגביר לה את ההבנה של כמה טוב שהקמנו פה בממשלה אחרת, ובאמת אני חושב שהיא מתחזקת מזה. אבל כל פעם מחדש, עכשיו הם באופוזיציה, וזה אותם אנשים שבחלק מהזמן גם אני הייתי איתם בקואליציה, והייתה לי את אותה ביקורת אז. הם אף פעם לא מבינים את הגבול, לא כשהם קואליציה ולא כשהם אופוזיציה. ולצערי, ואני אומר לכם את זה באמת, בצער אמיתי, חלק מהחברה האלה זה יוצא להם מעומק השוביניזם האמיתי שהם חיים בו, פשוט להתייחס בזלזול, ליישב את הראש, גם כי היא אישה. הדבר הזה הוא אמיתי. חלק מזה גם קשור לזה שהם עושים אופוזיציה לוחמת, זה בסדר, זה תפקידם, זה זכותם, זה חשוב. אבל הרבה מזה מגיע ממקום כל כך לא טוב, וזה פשוט, אני בקנות בז להתנהלות הזאת, ואני מקווה מאוד שזה יעבור ממש בימים הקרובים, והם פשוט יתרכזו ולעשות אופוזיציה.
אני, לא נעים לי, אני לא בצד, אבל אני רוצה לחזק את מה שהוא אמר, ראיתי חלק מהדיון היום, וכשנכנס בועז טופורובסקי, הממלא מקום שלה, פתאום התחילו קריאות שמחה באופוזיציה, והם ממש בקצב דפקו על השולחנות וצעקו, בועז, מה זה אם לא שוביניזם נאלח?
הרבה פעמים אני יושב בדיונים האלה, אתה מתלבט. אם אתה מתחיל לריב איתם, זה הופך להיות איזה עניין יותר רציני ויותר משמעותי, והשתיקה מצד שני, אחד דילמה של איש ציבור הרבה פעמים, היא הסכמה לדבר הזה. אז הרבה מאיתנו, לא אוהבים מאוד לשבת שם.
כמה נגמר היום? הבנתי שהפסדתם איזה הצבעה ואחר כך זה תוקן בספירה חוזרת. ומה יהיה עם אותה הוראת שעה שתקועה? יש עכשיו התרלה, אני חושב שהיא חכמה, של ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, אני אקח לי הרבה זמן להגיד את זה, שאומר, אנחנו נעזור לכם להאריך את הוראת השעה בחודשיים, אם אתם תעבירו את החוק, ההגירה החדש, שאנחנו מכינים בטרומית. עכשיו, אפשר לשאול אותו איפה הוא היה 12 שנה עם החוק הזה, אבל בסדר, זה התפקיד שלו.
אני אתחיל מהשאלה הראשונה שלך, לגבי כמה. אז אמנם אני בחיים האמיתיים מחוץ לפוליטיקה, עוד הפועל, אבל בכנסת, הפועל, אנחנו משתדלים...
ואתה, מילא עוד הפועל גם מתפאר בזה שזה עוד הפועל אמיץ, כן, תמשיך.
מתפאר, בהחלט, בהחלט.
טוב, אתה מתפרץ לדלת פתוחה.
אבל בכנסת אנחנו משתדלים מאוד לנצח, ואת כל ההצבעות, בכלל שהיו עד עכשיו, מעט הממשלה הזאת קמה, לשמחתי הרבה, הקואליציה ביחד הצליחה להביא את הרוב, וגם הדיווחים שהיו היום בסוף התבררו כמותיים, ובאמת היה רוב. ולשאלתך, ביבי כרגיל, ואני מתרשם מכך, מצליח לשבור את צי הציניות כל פעם מחדש, והוא פשוט עושה את זה גם עכשיו. הרי זה ברור לכולם שחוק האזרחות הוא חוק חשוב, חוק שיש לו משמעות, גם החברי האופוזיציה יודעים את זה. הם כרגע מנסים לעשות כל מיני טריקים ושטיקים, זה זכותם, כמו שאתה אמרת, בן, וכולם מבינים. ביבי לא קידם את המדיניות שלו במשך הרבה מאוד שנים, ועכשיו הוא מנסה דרך האופוזיציה לעשות את זה. מן הסתם, אנחנו לא משחקים במשחקים שלו.
לא, תשמע.
אתם שואלים אותי, אני חושב שבסוף החוק הזה יעבור.
אתה משחק בקלפים קלים מדי, הלא החוק שהם מציעים, חוק היסוד, ההגירה, זה הצעה של הילד שקד. היא שרת הפנים, היא אצלכם. פה הדילמה. אולי לך זה לא קשה החוק הזה, אבל לה יהיה קשה להתנגד לעניין.
קודם כל זה חלק ממה שקורה בתוך קואליציה. כן? זאת הדינמיקה שבה חיים בקואליציה, בטח שהיא מורכבת מריבוי של מפלגות.
אריה, היית פעם בקואליציה?
היה איזה 3 חודשים, אבל ביקשתי משרד הפנים למחוק את זה מהרישום הפלילי שלי.
לא, שכחתי לרגע אם היית, כי אתה יודע, נשבע לך שזה מעניין אותי, רם, תקשיב גם אתה.
כן, כן.
אם אריה אלדד, שהוא באמת אידיאולוג, היה בקואליציה, ואולץ אי פעם להצביע נגד משהו שהוא מאמין בו, זה קרה?
היה פעם אחת שהייתי צריך להצביע בשביל תקציב, ונעלמתי. לא הייתי, אבל לא חשו בחסרוני. זה הדבר הכי מעליב. הם לא שמו לב שלא באתי.
אני איכשהו קרה ששמו לב כשהצבעתי נגד הממשלה כל פעם, אבל בסדר, אני אלמד ממך לפעמים הבאות.
אז רם, לסיכום, איך אתם יוצאים מהלופ הזה? למה אתה אומר שהוא יעבור? האופוזיציה, תכף נדבר עם מיקי זוהר, הוא כבר הודיע, או אמורה להודיע, הוא כבר הודיע שהיא כאיש אחד מצביע נגד.
אני חושב שהדבר היפה, ושלא מתעסקים בו, וזה בסדר, זה היה דינמיקה של פוליטיקה, היא שכמו שאמרתי, יש ממשלה, יש קואליציה, הכל קורה, היום יש מלא חוקים שיגיעו למליאה, כנראה שכולם יעברו, בממשלה מתחילים לעבוד, ישיבות הממשלה מתפקדות, כלומר, השינוי שדיברנו עליו, הוא פשוט קורה הלכה למעשה, וכן, יש את החוק הזה, שבינתיים נמצא במחלוקת, וגם הוא יסתדר, וגם הוא ייפטר,
אוי, אופטימיות שלך לא מתאימה לו עדי הפועל, אבל אני מקבל אותה בשמחה.
אבל היא הביאה אותנו גם
לגמר הגביע.
לממשלת השינוי, לא, אתה יודע.
טוב, אחרי 12 שנה, בסדר. גם שעון עומד וכולי.
האמת היא שעברו 11 מהדאבל האחרון שלנו. כן, זה הזמן בדיוק. חבר הכנסת רם שפע, תודה.
אמן, אמן.
תודה רבה.
חבר הכנסת מיקי זוהר, ליכוד, אלן.
שלום לך.
טוב, מה שלומכם?
ערב טוב.
טוב, עבר על מיקי זוהר יום עם קצת מהפכים, זה... בואו נשמע, כי הוא אחר כך התנצל, וטוב שכך, את הילדה קטנה שלו עם עידית סילמן.
לא ילדה קטנה, אבל לא משנה.
אתה שואל אותי באיזה סעיף אנחנו, אחרי שאתה מאחר? לא, אתה תשאל את מי שיושב לצדך. לא, אז
תהיה
בשקט עכשיו. ממש. לא, אני לא ענה לך כמו ילדה טובה, ממש לא. אתה מאחר לוועדה? מיקי קראת אותך לסדר פעם ראשונה. אתה מאחר לוועדה? אם אתה מאחר לוועדה?
יו, איזה בלגן. לא בא לי לשמוע את זה.
חבר הכנסת זוהר, למה אתה איחרת לוועדה היום?
האמת היא שהיא קבעה בשעה 8:30, שעה בדרך כלל
שלא קוראת. לא, גדול עליו 8:30, אתה מבין? בקריית גת הם קמים ב-10.
לא, בקריית גת עם הפקקים, וזה הייתי צריך לצאת ב-7:15, אז זה אומר לקום בשעה 6. אתה יודע, מתארגנים, מניחים תפילין, פותחים את היום, זה לא קל. אז הבוקר זה התחיל רע, אבל זה בסדר.
התנצלתי כמובן.
קודם כל אני חייב לשבח אותך, צריך גם לדעת להתנצל, וכולנו צריכים להתנצל כשצריך, אבל ואני גם טעיתי, זה לא ילדה קטנה אלא ילדה טובה, ילדה קטנה אמר פורוש לדעתי יום קודם, לא משנה. תגיד, זה לא מכוון? היא הייתה לציוץ לא מזמן שהובא צילום מקטע של הספר של קווי שפרן, סודות השיווק או הטבר של ביבי, שבו אגב דבר שאנחנו מכירים, גם אני מכיר, גם אתה מכיר, הטקטיקה של נתניהו זה לקחת את יריביו, כל אחד עם החולשות שלו, לסמן ולהקות על אותו מקום כל הזמן, ובמקרה של עידית סילמן, היא בת 41, באמת צעירה, ילדה קטנה, ילדה טובה, וזה כאילו, יש פה משהו שגורם לי נוחות.
אני חייב לומר בצורה הכי כנה, עידית סילמן מתנהלת באופן מאוד אגרסיבי, מאוד משפיל כלפי חברי האופוזיציה, היא לא מכבדת אותנו, והיא לא נותנת לנו את המקום שלנו, וגם לא נותנת לנו כמעט, כשאנחנו גם מקבלים את זכות הדיבור, מקצרים את זה כל הזמן, זורקים אותנו כל הזמן מהוועדה, אז בוא נגיד כך, אני לא חושב שעידית סילמן חלשה, ואני לא חושב שעידית סילמן לא יודעת לעמוד על שלה, ההפך, יכולת אפילו אגרסיבית מדי ביחס ליושבי ראש קודמים, שישבו בדיוק על אותו כיסא. אז אני חושב שכל הקמפיין הזה עכשיו שמנסים ליצור, במיוחד יריבינו הפוליטיים שחלק מכלי התקשורת לצערי הרב מאמת, זה כאילו להציג אותה כחלשה, כמי שלא יודעת לעבוד, וזה לא המצב. אנחנו פשוט עושים פיליבסטר טוב, זו האמת, אנחנו באמת נאבקים, אנחנו מתעקשים לדבר בכל נושא, מה שלא עשו באופוזיציות הקודמות, על כל נושא, מתעקשים לדבר כל חברי הכנסת, ונדואגים גם להירשם לדיבור, וזה מקשה מאוד על תפקודם. היום מתוך לדעתי 15-16 סעיפים הצליחו להעביר 4 או 5, וזה מהלך אופוזיציוני של אנשים שמגיעים עם ניסיון מהקואליציה, שיודעים מה צריך לעשות באופוזיציה, זה הכל.
בסדר, עכשיו לעניין המרכזי, מה יהיה עם חוק האזרחות? איך תצביעו?
קודם כל אנחנו רוצים להעביר, אנחנו לא רשת הביטחון של הממשלה הזו, הממשלה הזו בחרה רשת ביטחון, היא בחרה במשותפת כרשת הביטחון שלה, והיא בחרה ברם כחלק מהקואליציה שלה, ולכן את הדייסה שהם בשלו הם צריכים לאכול. הם צריכים להתמודד עם העברת החוק, אנחנו לא מתכוונים לגבות אותם ולא מתכוונים לסייע להם בעניין הזה, אנחנו אופוזיציה, ואנחנו צריכים להפיל את הממשלה הלא טובה הזו, וכדי להפיל את הממשלה הלא טובה הזו, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לפגוע בתפקוד הקואליציה. הממשלה כרגע גם ככה לא מתפקדת, היא לא צריכה את העזרה שלנו, קוראים את הטיפול שלה במשבר הקורונה ובנושאים אחרים, ולכן אנחנו...
מה הבעיה עם הקורונה? אגב, המספרים היום מצוינים, העסק נרגע כבר איך שהתחיל.
כן, זה בזכות ההתנהלות הטובה של הממשלה.
לא, אתה לא יכול להגיד מצד אחד להשאיר את הממשלה.
ראיתי שהם לא סגרו את נדבק וכמעט היה לנו פה גל רביעי. אבל זה בסדר, ראיתי שיפעת שאשא ביטון למשל אומרת למשרד הבריאות, תפסיקו להגזים, לא צריך לעשות עניין מכל דבר. תראו,
שורה תחתונה, זה ההתפרצות היא מאוד מוגבלת, ואגב, בלי קשר עכשיו פוליטיקה, רגע, שנייה, מיקי, בלי קשר עכשיו לליכוד, ימין, שמאל וזה, יש עכשיו מחקר, ראיתי את ציוץ של בר שם אור, מחקר של אוניברסיטת וושינגטון, שמראה שהחיסון של פייזר יכול להגן תקופה הרבה יותר ארוכה, אריה, אותך זה יעניין ממה שצפו.
כן, בלוטות הלימפה, הם בודקים בלוטות לימפה ורואים שם זיכרון לטווח ארוך.
כאילו שלא נצטרך את הבוסט כל כך מהר, תמשיך, מיקי.
מצוין, זה פנטסטי, כי אתה יודע,
ראיתי
תומך על נפתלי. קודם כל תודה לנתניהו כמובן, אבל לא הייתי סומך גם על נפתלי בנט, שיהיה אובססיבי כמו נתניהו עם 15-16 שיחות לבורלה להביא לפה חיסונים.
בסדר, אבל חבר הכנסת זוהר, בוא נעזוב כרגע את הקורונה, תגיד לי, אלו, אם אתם תתנגדו, בסוף הממשלה תצליח להעביר את החוק, אבל מתחת לשולחן הם ייתנו לרעם המון הטבות, ויזרחו המון ערבים, אתם לא, אני לא מדבר על ההיבט הביטחוני, שבק ידאג ומשרד הפנים לא ית, אבל בסוף ייתנו לו הטבות, והמון התאזרחו, המון ערבים.
לא כך רואים את כמות ההטבות שהוא קיבל, כבר עזוב את תפקרת הנגב לטובת
המצביעים
שלו, ועזוב את ה-53 מיליארד שקל שאף אחד לא ידע באמת איך הוא ינהל את הכסף, איך הוא מתכוון לנהל את הכסף, ואני לא מדבר על קבינט ביטחוני שאני לא סומך עליו, שיש בו את ניצן הורוביץ ואת מרב מיכאלי, ואני לא רוצה לדבר על זה שאתמול מנסור עבאס בהצהרה מפתיעה אומר שיתחילו שיחות עם הפלסטינים, ואתה יודע לנו מנסה להוביל
את זה. לא אמר את זה, לא אמר את זה. מיקי, אל תיפול בפייק של ישראל היום, אל תקרא.
לא,
עיתונאים, כתבים ערביים התרגמו את כל הרעיון שהוא נתן לאלקוץ, נדמה לי, וזה לא נאמר שם.
אבל אתה יודע מה שמתי לב, בן,
פשוט לא נאמר שם.
בערבית ובעברית שונים לגמרי.
אבל זה היה רעיון בערבית, והוא פשוט, ישראל היום פרסמו פייק. לא, הוא לא אמר, מיקי, עוד פעם, מהתחלה, הוא לא אמר את זה גם בערבית. תלך לטוויטר, תלך לטוויטר, אתה חיה טוויטר, יש שם גם סולימן מסועדה וגם עוד כמה עיתונאים קובעים שזה פייק, כי הם קראו את כל הרעיון בערבית, והוא לא אמר שמהם הוא מתחיל, ואתה יודע שלא יהיה מסע ומתן עם הפלסטינים, עם בנט ועם שקד ועם אלקין ועם סער, אתה יודע שלא יהיה.
אז אני הולך איתך עם זה, אבל לא לסמוך עליו כיושב ראש ועדת הפנים זה לגיטימי מבחינתי.
כן, הכל לגיטימי מבחינתך, לא רק זה.
אז אני אומר, כל ההתנהלות הזו מול רע"מ צריכה להטריד את כולנו. צריכה להטריד במיוחד את אלו שחשבו שהם הצביעו ימין וקיבלו רק ממשלת שמאל, קיבלו ממשלה אנטי-ציונית, ממשלה שפוגעת בציונות במדינת ישראל, שלא יודעת להעביר חקיקה פשוטה כדי לשמור על מדינת ישראל כמדינת לאום יהודי. את הדבר הזה אנחנו רואים לנגד עינינו, וכל מי שחושב שזו ממשלה טובה, ממשלת שינוי, ממשלת אחדות, מוטב שיסתכל על המציאות בעיניים ויבין שיש פה ממשלה רע שצריך להפיל אותה, אם שרק ניתן. וכן, חלק מהדרכים להפיל את הממשלה זה להפיל להם גם הצבעות בכנסת.
זה תפקיד האופוזיציה, אני ממש לא מתחבר שאנטי ציונית, אבל עוד פעם, זה דעתך והיא לגיטימית לגמרי.
אתה יודע מה, אני גם את זה אתקן, ההתנהלות היא אנטי ציונית.
אוקיי, חבר כנסת מיקי זוהר, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
להתראות. אריה, מאיר פורש אומר עכשיו לגלעד קריב במליאה, חזיר פושט לפה ואומר אני טעור. כמה מעצבנים יכולים להיות החרדים, אבל זה מה יש. משהו לסיום לפני הפרסומות? מר אלדד, פרופסור אלדד?
לא הספקתי לשאול את חבר הכנסת זוהר, איך דווקא הממשלה השמאלנית הזאת אישרה הקמת ישיבת הסדר? כל הכבוד למרץ ולרעם, הם מאשרים הקמת ישיבת הסדר באביתר.
תשמע, האמת היא שהממשלה הזו מייצרת פה אנדרוגנוסים מטורללים לגמרי, באמת, נו, הרגע מה שאמרת, ואתה תראה גם, שכפי שהתווכחנו וצדקתי לשם שינוי, שר כבר מגיש את החוק פירות העץ המורעל, הוא יפצל את תפקיד היועמ"ש, תאמין לי, רק בשני הדברים האלה שחיכינו להם 20 שנה.
פירות העץ המורעל, הייתה התנגדות למישהו? אני לא זוכר.
יש התנגדות, אבל
להפך, הלא נתניהו היה מאוד שמח אם החוק הזה היה בימי מרחפת.
עכשיו הוא מאוד שמח על הרבה דברים. טוב, בסדר, פרסומות, אנחנו נחזור עם אותו הסדר בביתר, והעתירה לבגץ אולי של שכני בנט, ואלדד יניב נגד יצחק הרצוג, יהיה פה מעניין, חכו לנו. אז הושג הסכם להסדרת אביתר, דניאלה וייס, אריה, וזה הפיל אותי מהכיסא, אומרת במסיבת העיתונאים, ממשלה שכל כך הרבה ביקורת שפכו עליה, מצאה את הדרך האצילית והמרוממת לשוחח איתנו, לא מתוך כיפוף ידיים, אלא מתוך הערכה לחלוצים בוני הארץ, צבי סוכות, דובר מתיישבי את אביתר, שלום.
שלום לך, גם אתה נהיית שמאלני כמו דניאלה וייס?
בושה.
או אתה עוד דבק בשלמות הארץ?
כן.
אתה יודע, דניאלה, עם הקולומטרז שדניאלה עשתה, לחשוב שאני אוכל להתחרות גם...
בוא נאמר, מה שהיא עשתה ברוורס, אתם עשיתם בקדימה, כן, תמשיך.
ודניאלה זה דניאלה. מה שכן, אנחנו, זה ממש לא יום חג עבורנו, אנחנו נאלצים ללכת עם פה כל המשפחות, וזה שהבתים נשארים זה אומנם דבר שהוא משמח, אבל זה שאנחנו כל המשפחות צריכות ללכת מכאן ו... יום מאוד עצוב.
עכשיו, אתם משוכנעים שהקרקע היא אדמת סקר, כלומר היא במעמד שאפשר להכריז עליה אדמת מדינה, זה אומר שהרשויות יבדקו ותוכלו לחזור, לא?
כן, כן, אנחנו מקווים. קודם כל תראה, אנחנו, זה תהליך מאוד ארוך. התהליך של עד שמסדירים את הקרקע ועד שמכריזים עליה כאדמות מדינה ועד שאישור של טבעות, זה תהליך שיכול לקחת 5 שנים בצורה רגילה. ואתה יודע, 5 שנים במדינת ישראל, שמה שהבטיחה לך הממשלה הזאת, אתה לא יודע מה יקרה עם זה עוד 5 שנים.
לא, זה עוד עלול נתניהו, עוד עלול לחזור לשלטון, ואז הלך עליכם.
ואז אין סיכוי.
אני חושב, אני שומע כל מיני דיבורים, כאילו נתניהו היה עבס, ודם כך אתה עבדה, אז אני תרשו לי לחלוק על הדיאגנוזה הזאת, אני חושב שגם נתניהו לא היה מחריב פה את היישוב.
תראה, תלוי איזה ממשלה הוא היה מקים. אתה יודע שנתניהו עד היום, עד שהוא היה צריך ממשלת ימין על מלא, הוא הקים ממשלות עם המרכז שמאל.
אני חושב שגם המרכז שמאל בסוף מדובר באנשים ערכיים וציונים. מה שקורה כאן, יש כאן אלפי ערבים שנתפרים בלי הפסקה במימון של הרשות וגיבוי של הרשות כדי לגרש אותנו, כי אנחנו יהודים. ולהרוס את היישוב של 50 משפחות בנקודת הזמן הזו, נכון, אנחנו במקום לא חוקי, אבל זה היה פרס מטורף לטרור. אני חושב שזה משהו שאף אחד לא היה עושה אותו בשום קונסטלציה. אני שמח שגם הממשלה הנוכחית לא עושה את זה.
למה החלטתם בסוף לא לעתור לבג"ץ?
אנחנו חושבים שזה היה עוזר לנו. היינו מרוויחים אולי עוד כמה ימים, אני לא חושב שבג"ץ היה נותן לנו את הסעד, בעניין הזה יש לנו איזה ניסיון עם עתירות לבג"ץ, בנושאים כאלה ואחרים.
והיישוב היה בקשר ישיר, הייתם בקשר ישיר עם שר הביטחון, עם בני גנץ?
מי שמנהל את המגעים כאן מטעמנו זה ראש המועצה, שהוא עומד מול בני גנץ ומול מי שצריך לעמוד בנושאים האלה. האמת שגם אני חייב לומר, העסק עדיין לא סגור לגמרי, ואנחנו מקווים שזה באמת יסגר.
תגיד, לא עדיף פשוט לעבוד בצורה מסודרת? הרי אלוף הפיקוד, תמיר ידאי, שהוא, אני מכיר אותו, הוא לא איש שמאל, הוא להפך, לא שזה קשור, הוא לא מוציא סתם צו הריסה, הרי זה שאתם קבעתם איזה אדמה זו והחלטתם, יישוב חדש בישראל צריך לקום על פי הפרוצדורה הנכונה והסדר הנכון, זו הבעיה עם המאחז הזה, שאתם פשוט התרגלתם לסיטואציה שאתם מגיעים, בונים, מתיישבים ונגמר הסיפור.
מתי זה קרה פעם אחרונה?
אז עכשיו?
זה בדיוק הפוך הרי. הסיבה שהקמנו את היישוב בצורה הזו, כי עשרות שנים, מדינת ישראל, חוץ מהמיכאי שזה כזבוב של היישוב המונה, לא הקימה יישובים חדשים ביהודה ושומרון. וזה משהו שאנחנו לא מוכנים לקבל אותו. זה משהו שאם כל מדינה אחרת בעולם הייתה אומרת, יש פה שטח שליהודים אסור להקים בו יישובים, רק ליהודים, כי הערבים בונים פה חופשי בשטחי סי. אז זה משהו שמבחינתנו, דבר שהוא לא מתקבל.
אבל צבי, הכלב קבור, כמו שאומרים, כשאתה אומר, אנחנו לא מוכנים לקבל אותו. אתה יודע כמה דברים המדינה הזאת קובעת שאני לא מוכן לקבל, אבל היא קובעת. ואם דיברת על היישובים, תשמע, אני זוכר באוסלו היו 40 אלף מתיישבים, יש עכשיו 600 אלף. זה לא שמישהו פה בלם את ההתיישבות, כן? זה ניצחתם.
אני לא מציע לעשות עוד פעם.
אני אומר לך שבשטח ביהודה ושומרון, ב-30 שנה האחרונות היישובים התרחבו, בתוך גבולות היישובים, אולי טיפה
מרחיבים. סבבה, התרחבו אבל.
שער השטח, אנחנו מאבדים את שטחי המולדת שלנו, שאנחנו מאבדים אותם על בסיס יומי. פלסטינים יש להם משרד של השתלטות על קרקעות, שמשתלטים כל
אבל בזה הממשלה צריכה לטפל, ולא צבי סוכות, זה מה שאני
אומר. אבל אם הממשלה לא עושה,
אנחנו עלינו לכאן, כדי, כמו שדניאל אמרה, אנחנו עלינו לכאן כדי לגרום לממשלה כן לבוא ולאשר אותנו. אנחנו בסוף כשהממשלה באה ואומרת לנו, ויש לנו כבוד והערכה לממשלה, אנחנו בסוף לא אנחנו קובעים את המדיניות במדינת ישראל. כי הממשלה באה ואמרה, חבר'ה, אתם לא תוכלו להישאר כאן, משפחות. תוכלו להישאר כאן רק עוד חודש וקצת מוסד חינוכי. אמרנו, אוקיי, זה לא מה שאנחנו רוצים, זה ממש לא מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים כאן עם דמעות. אנחנו רואים בסוף יש פה ריבון, ומה שהמדינה מחליטה, זה מה שיקרה.
ותגיד, כל המתיישבים מסכימים להחלטה, או שיהיו כאלה שהתנגדו?
היו כאלה שהתנגדו, אבל אנחנו בסוף קיבלנו פה החלטה ברוב, היה פה הצבעה ביישוב, וכולם
מחליטים. משמעת קואליציונית. צבי סוכות, בשורות טובות, תודה.
תודה רבה.
כל
טוב. עורך הדין חור, אוריאל נזרי, שלום.
שלום לך.
שלום וברכה.
אתה מייצג את השכנים של משפחת בנט ברעננה, וגם ייצגת את השכנים של מעון ראש ממשלה בבלפור, נכון?
כן.
האם זה נכון שאתה מייצג סדרתי?
מייצג סדרתי זה בהחלט מחמאה בהקשר הנוכחי, כן.
תגיד, מה בעצם הם הולכים לעשות, אותם מומללים שסובלים עכשיו מכל הזמבורות שם?
האמת שאם זה היה זמבורות, אז בוא נאמר שזה המצב היה טוב. יש שם איזושהי תופעה כזאת, איזשהו זן חדש של מחאות, שזה בעצם לא מחאות. יש ספורט לאומי חדש, להטריד שכנים. המטרה היא לשגע כמה שיותר שכנים של אותה דמות ציבורית, במטרה להפעיל לחץ על אותה דמות.
עכשיו, אבל אני לא מבין, זה יפעיל על בנט לחץ לעבור לבלפור, כמה שיותר מהר. מה הם ירוויחו מזה?
קודם כל, אותם אנשים, אני לא קורא להם מפגינים, כי זה לא בדיוק הפגנה מה שהם עושים, מנסים להרוויח מזה כל מיני דברים, בין היתר חושבים שבכך הם יגרמו לו אולי לשנות את דעתו בכל מה שקשור למגורים ברעננה או לא ברעננה, וכן הלאה, כשזה בעצם חלק מהשיטה שלהם. עכשיו שנבין, לדוגמה, ללחוץ באינטרקום של אנשים בבתים ולהגיד להם כל מיני סיסמאות, זה לא בדיוק מחאה כלפי בנט, זה נשמע לי משהו יותר שנוגע לשכנים. או לשים רמקולים ענקיים ולהשמיע אזעקה באמצע היום כדי להפחיד את הילדים של השכנים שירוצו מהר לממ"ד.
אזעקה זה ממש שפל, אזעקה זה הדבר מחריד, מה אם הם עושים את זה באמת. אבל תגיד, מה אתם יכולים לעשות?
אתה בעמדה להשוות את שתי ההפגנות, איפה יותר רע?
תשמע, כל אחד יש לו את הרע שלו. אני מאוד קשה להשוות.
אז רגע.
יאמר לזכות בלפור ששם הייתה מחאה של קבוצה מסוימת שעסקה בהפגנה, והיו שוליים שעסקו באמת בלהציק לשכנים. כאן השוליים עוסקים בהפגנה, והמרכז עוסקים בלהציק לשכנים.
תגיד, מה ההבדל מבחינת הטיפול החוקתי, המשטרתי, הבגצי, בשתי ההפגנות האלה? הרי במקום, בלפור זה בעצם מעון רשמי ממלכתי, שאני מבין שבגץ יותר גמיש ויותר מתיר, לעומת רעננה, שהמקבילה שלה זה קיסריה. תעשה לי סדר עם זה.
כן, אז קודם כל באמת יש שופט יחסית אנונימי שלא כולם הכירו בשם אהרון ברק, שהתייחס לסוגיה בשנת 92 בעניין עם כלבי, ובעצם יצר איזושהי הבחנה לראשונה בין מעון רשמי למעון שהוא לא רשמי, מעון פרטי מה שנקרא, כשלאורך השנים ניסו לומר שכשזה נמצא ליד מעון רשמי, אז מטבע הדברים אפשר לאפשר יותר הפגנות, וכשזה בית פרטי של בן אדם, צריך לצמצם את הדבר הזה כמה שאפשר. בפועל מה שקורה בשטח זה ש אנחנו רואים שכשזה נוח אז אומרים זה מעון רשמי, כשזה לא נוח אומרים שמעון ראש הממשלה למשל בבלפור הוא לא בדיוק מעון רשמי, כי הוא לא מקבל שם אנשים בדומה למשל לבית הנשיא, שהמעון הרשמי משמש גם לצורך קבלת קהל. אז בסוף אפשר תמיד לשחק בהגדרות של כן מעון רשמי, לא מעון רשמי. השכנים סובלים בכל מקום. זה נכון.
מה הם הולכים לעשות פה? לאן אתם הולכים לפנות? יש איזה סעד שאתה הולך לבקש?
כרגע למעשה מה שראינו זה שהייתה הענות מאוד מהירה של המשטרה. תוך שעות בודדות מרגע שהוצאנו להם את המכתב התראה, הם כבר הוציאו מתווה. ובעניין הזה יאמר לזכותם שהם פעלו באמת באופן מאוד מהיר בניגוד לבלפור.
אז עכשיו המפגינים ילכו לבית המשפט.
והמתווה מקובל על השכנים? כלומר, שלוש פעמים בשבוע עד עוצמות רעש מסוימות ולא יותר מ-200 מפגינים?
אני אומר כזה דבר, זה לא מקובל על השכנים. השכנים מבחינתם עוד פעם, המחאות האלה הן לא באמת מחאות, אלא המטרה זה לפגוע בשכנים, אז זה לא מקובל בכלל. אנחנו גם מצפים ממשטרת ישראל שתפיל איזשהו שיקול דעת, ואנחנו מבינים את הרגישות של לבוא ולהגיד תוכן כזה של הפגנה, כן, תוכן אחר לא, אבל עדיין יש פה איזשהו סוג של היגיון בריא שאי אפשר לאבד אותו מצד גורם אכיפת חוק, שמבין שלא מדובר בהפגנה, אלא מדובר בהתפרעות, והתנהגות שפסולה במקום ציבורי. ועוד פעם, זה משהו שהוא, אם היינו מדברים רק על הפגנות, אז היינו, בוא נגיד, בולים את הגלולה המרה ומסתדרים עם המתווה הנוכחי, אבל זה רחוק מלהיות הפגנות.
אני אומר לך, אריה, עוד פעם, מה שאני אומר כל הדרך, הכי פשוט להפסיק את הרעש, בכללי, להעביר אפילו חקיקה. אחרי 20:00 אין זמבורות, אין מגפונים, אין שום אלמנט מלאכותי של דציבלים, לעמוד עם השלטים ולמחות, זה סבבה, בכל מקום.
אבל אתה יודע שאני נגד חקיקה פרסונלית, אז מי ראש הממשלה הבא?
מי ראש הממשלה? לא, אני דבר באופן, אני אמרתי את זה גם מצא, גם בעניין נתניהו וליאת בנארי והכל. טוב, מצד שני, אנחנו נפגע בפרנסה של עורך דין נזרי, אז אנחנו מאחלים לך עוד הרבה הפגנות.
אני סומך על הישראליות שתנסח כל הסדר חוקתי.
בדיוק.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה לכם, כל טוב.
אחרי הפרסומות אנחנו נתקוטט קצת בעניין הדובר החדש של בית הנסיך, הכולנו. אלדד יניב, שלום.
ערב טוב.
אהלן חברים, ערב מעולה.
אז הג'יהאד החדש הזה נגד הנשיא הנבחר הרצוג, בגלל שבחר בנאור יחיה שהיה דוברו של נתניהו, לא נראה לך קצת מוגזם?
א', זה לא ג'יהאד. בית זה מאבק מוסרי וצודק. היה מתנהל בדיוק אותו מאבק אם בוז'י הרצוג היה ממנה את יאיר נתניהו לאחראי על הדיגיטל בבית הנשיא. אין שום בעיה לדובר מקצועי לעבור מצד לצד. לא כשאתה חלק ממערך הפצת השקרים של נתניהו בשנתיים האחרונות, על הפלאפון של בני גנץ יש סרטים אירוטיים שלו בעירום והאיראנים יסחטו אותו, אהוד ברק הוא פדופיל, הפדופיל החבר של אהוד ברק מממן את המחאה, המחאה מחרבנת בחסרות ולפיצה מחלות, אדם שהיה חלק מהמטה מאוד מאוד מסומצם, האינטרנט מלא בצילומים שלו, בהתפארויות של הארבעה אלה, אוריך, סופז לוק, הוא, ישראל איינורן, אופר גולן, איך הם חוללו את כל הדבר הזה, ואיך ננגסו את התודעה הזאת, מי שהיה מעורב בדבר הזה, לא יכול להיות דובר של בית הנשיא, שאין דבר יותר ממלכתי ויותר מאחד ממנו.
אבל כל השנים אמרתם לנו שכל אלה הם אנשי קש. נתניהו הוא זה שמנסח, והוא זה שמוציא, והוא זה שמכתיב, והוא זה שעכשיו פתאום הם נהיו הגדולים?
אני מעולם לא אמרתי לך את זה. נתניהו לא עשה את זה לבד. נכון שהוא היה מפקד הכוח. העוצמה והחשיבות של כל אחד מהם היא גדולה ביותר. מי שמכיר אותם יודע כמה הם מקצועיים, כמה הם תותחים, כמה הם מבינים את העבודה. זה לא פלא שכולם הגיעו מבית הגידול הזה של דובר צהל. כולם חברים של יאיר נתניהו. ואנשים שהיו מעורבים בדבר הזה, זה שיקול שנשיא המדינה חייב לקחת אותו בחשבון.
מצד שני, אומרים כל הכתבים שעבדו הפוליטיים המדיניים עם אותו נאור, אני לא עבדתי איתו, אני הייתי מוחרם בלשכה, שמדובר באיש עם סיפור חיים מעניין, קצין מציין דובר צהל, עוד כל מיני דברים מרתקים שמספרים עליו, מקצועי מאוד. ואתה יודע, אי אפשר להגיד שהוא אוריך או טופז, הוא לא נמצא אף פעם מרגל לכם מפגינים, אתה יודע, הוא עשה את עבודתו. ואולי בעצם הגישה של הרצוג שאומר, אני עכשיו בחיבוק, אני ממלכתי, דווקא אני הולך גם ימין, גם שמאל, כאילו אין ברוגזים ואין מרדפים ואין נקמות.
אבל זה לא נכון, בן. הוא חתום על כל הודעות הליכוד. אני יכול להעביר לך עשרות הודעות של דובר הליכוד, נאור יחיה, שאהוד ברק הוא פדופיל, הוא החבר של הפדופיל, הפדופיל מממן את המחאה, המחאה מפיצה מחלות, הפרקליטות, הפרטיקים, בני גנץ, יש סרטים אירוטים שלו, בתוך הפון שלו שנגנב על ידי האיראנים, והם סוחטים אותו. אדם שחתום על ההודעות האלה יכול להיות דובר הנשיא, תאמין לי, אף אחד לא היה פוצפה עם ברק סרי, הדובר של אריה דרי, היה עובר להיות הדובר של יאיר לפיד. הוא איש מקצוע, הוא מעולם לא היה מעורב בדברים כאלה. יש אליו הערכה מקצה לקצה גם לנורמות שלו, ולכן אין בעיה לעבור צד. לא כשאתה תובע בתוך הרפש, השקרים וכל הדבר הנורא הזה, שקרה בשנתיים האחרונות.
תראה, המשותפת...
אתה לא יכול להיות דובר בית הנשיא?
המשותפת הפיצה הרבה מאוד עלילות דם על צהל ושקרים, ואנחנו יודעים על אחת מנשות הציבור הידועות, שעבדה בתקופה מסוימת כדוברת של המשותפת, ועכשיו היא עושה משהו אחר, אתה אומר שצריך לפסול אותה מכל וכל?
סליחה, מה, היא דוברת של בית הנשיא? אתה מדבר על דובר בית הנשיא. אדם פוליטי יכול להחזיק באיזה עמדה שהוא רוצה, לתקוף את מי שהוא רוצה, זה לגיטימי לשבת בכנסת גם אנשים של...
היא הייתה... היום היא במפלגה ציונית, ואז היא הייתה דוברת של מפלגה אנטי-ציונית.
היא אדם פוליטי. היא לא דוברת של בית הנשיא. כל מפלגה רשאית להיעזר באיזה איש מקצוע שהיא רוצה, זה זכותה המלאה. אתה מדבר על דובר בית נשיא מדינת ישראל. זה כל ההבדל. זה הבדל של שמיים וארץ. אדם כזה, כמו יחיא נאור, לא יכול להיות בתפקיד הזה. הוא חייב לעבור תיקון שלם. כשהוא יעבור תיקון שלם, הוא יוכל לעשות את זה. כל אדם יכול לחזור.
איך עושים תיקון שלם? אני שואל בשביל אריה.
איך עושים תיקון שלם? קודם כל, לשתף את הציבור במה הם עשו ובמה הם היו מעורבים. להכות על חטא ולהתחיל
דרך חדשה. אלדד יניב, אריה, מה יש
לנו מחר? אני זוכר את אלדד יניב מכה על חטא, מכה על חטא שהוא עבר עם אהוד ברק.
נכון,
עבדתי עם אחים מושחתים.
אלדד יניב, מי שיעשה מה שאני עשיתי ראוי לכל תפקיד ישראל, כולל ראש ממשלה.
תודה אלדד.
תודה רבה.
ויכוח קורא האמת, עורך ומפיק אסף נבוא, אחראי על השידור איציק אהרון, עורך הדיגיטל דוד זבולוני, אחרינו ספורטינג קופנו ופרימו. אתה מחר, אני מצפה ממך לתיקון מלא.
כן, אני אשדר מהבית מחר, זה יהיה מתוקן פיקס.
להתראות.